שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף ט' במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. היום יש לנו דף לא קשה אבל עם המון חישובים של תאריכים ולכן השיעור ייקח זמן, זה יהיה 17 דקות. אנחנו מתחילים ברבע העליון של העמוד הקודם. בדף הקודם ראינו במשנה שלוש דוגמאות של חגים של עבודה זרה שהיו נוהגים בתקופת הרומאים. אתמול דיברנו על השניים הראשונים, קלנדה וסטרנורה. היום נדבר על השלישי, שזה חג רומאי שנקרא כרטיסים. מתוך הדיון על כרטיסים נגלוש לתיארוך של אירועים בהיסטוריה של עם ישראל ושל רומא, נדבר על שיטות לחישוב תאריכים. אז כאמור, אנחנו מתחילים ברבע העליון של העמוד הקודם. מה זה החג שנקרא כרטיסים? אומר רב יהודה בשם שמואל, זה חג שחוגגים אותו בתאריך שבו הרומאים תפסו את המלוכה. אבל מקשה על זה הגמרא, הרי יש ברייתא שאומרת שיש שני חגים רומאים, גם חג כרטיסים, וגם החג שבו רומי תפסו את המלכות. אז מכאן שכרטיסים זה לא היום שבו הם תפסו את המלכות. מסביר רב יוסף שבאמת היו שני שלבים בתפיסת המלכות על ידי רומי. שלב ראשון היה כשהם תפסו את המלכות מקליאופטרה, שלב שני היה כשהם תפסו את המלכות מהיוונים, וכיוון שהיו שני שלבים גם היו שני חגים, והחג שנקרא כרטיסים במשנה שלנו זה על שם השלב השני, ורש"י מסביר שהמילה כרטיסים הכוונה היא התפיסה השנייה שבו רומאים תפסו את המלכות מידי היוונים. אז בזה אפשר לומר שסיימנו להיום עם המשנה שלנו, הסברנו מה זה החג כרטיסים, ובאמת כרגע נשים את המשנה שלנו בצד, ועכשיו נתעמק יותר בהיסטוריה של רומי. אז הגמרא מביאה את רב דימי, שהוא מספר קצת יותר פרטים על התפיסה השנייה של רומי, כלומר כשהם ניצחו את היוונים. אומר רב דימי שהיו 32 קרבות בין הרומאים לבין היוונים, והרומאים לא הצליחו לנצח, ומתי הם כן הצליחו לנצח את היוונים? כשהם שיתפו פעולה עם היהודים. היהודים בדיוק באותה תקופה גם כן מרדו ביוונים, זה בתקופת החשמונאים, והגמרא מבינה כאן שממש באותה שנה שבה החשמונאים ניצחו את היוונים, גם הרומאים ניצחו את היוונים, ורב דימי ממשיך ומתאר שזה לא היה במקרה, אלא הרומאים והיהודים עשו תנאי ביניהם שהם ישתפו פעולה, וכשהם ינצחו, אז מאחד מהם יהיו המלכים, ומהשני יהיו השרים, והרומאים גם סיפרו ליוונים לפני המלחמה שעכשיו הם משתפים פעולה עם היהודים, וכמו שאם יש מרגלית ואבן טובה אז משתמשים במרגלית כבסיס לאבן הטובה, אותו דבר אם יש כל מיני אבנים טובות וספר תורה, ברור שישתמשו באבנים הטובות כבסיס לספר התורה, והנמשל הוא שאנחנו עכשיו הרומאים באים להילחם יחד עם היהודים שהם הספר התורה, ממילא אתם היוונים כמה שאתם טובים תהיו עכשיו בסיס לספר התורה ואנחנו והיהודים ננצח אתכם, ובאמת כך קרה. אז זה היה התיאור של התפיסה השנייה של הרומאים, כלומר כשהם תפסו את המלכות מידי היוונים. בזה הגענו לאמצע עמוד הקודם, בינתיים הכל נראה טוב בין הרומאים ליהודים, אבל רב דימי ממשיך ומתאר מה קרה בהמשך, באמת 26 שנה היהודים ורומאים הסתדרו ביניהם, אבל אחרי 26 שנה הרומאים פתאום התחילו להשתעבד ביהודים. מה הייתה המחשבה מאחורי אותו שינוי כיוון של הרומאים? אז אנחנו יודעים שעשיו הוא האב הרוחני של רומי, ובבראשית למד ג' כתוב שעשיו אומר ליעקב, נשאה ונלכה והלכה לנגדך. כלומר, אני ואתה נלך ביחד במקביל. זאת הייתה המחשבה הראשונה של ה-26 שנה הראשונות. אבל יעקב אמר לעשיו, יעבור נא אדוני לפני עבדו, אז מכאן הרומאים הבינו שהם צריכים להיות לפני היהודים ולכן הם התחילו להשתעבד בהם. אז הסברנו את העומק של אותו שינוי כיוון, ועכשיו בשליש התחתון של העמוד הקודם, הגמרא תביא הוכחה מברייתות שבאמת היו 26 שנה שבהם הרומאים עוד לא השתעבדו ביהודים. עכשיו, ההוכחה הזאת היא קצת ארוכה, היא לוקחת מהשליש התחתון של העמוד הקודם ועד כמעט אמצע תת עמוד א', אבל היא ארוכה כי תוך כדי מובאים כמה דברים שאפשר לשים אותם כרגע בסוגריים. לכן בשביל לפשט כרגע נראה רק את מה שמעניין אותנו בשביל ההוכחה ורק אחרי זה נחזור אחורה לאותם סוגריים. אז לענייננו, הגמרא מביאה שתי ברייתות, אחת בשליש התחתון של העמוד הקודם ואחת בשורה האחרונה של העמוד הקודם. נתחיל בברייתה השנייה ואז נראה את הברייתה הראשונה. הברייתה השנייה זה ברייתה של רבי יוסי שבה הוא מתאר את מספר השנים של כל המלכויות ששלטו בארץ ישראל בזמן הבית השני. אז הראשונים היו פרס, הם שלטו 34 שנים, אחריהם יוון שלטו 180 שנה, אחריהם בית חשמונאי 103 שנים, אחר כך בית הורדוס 103 שנים, ואז היה החורבן. עכשיו, כמו שהזכרנו מקודם, הרומאים תפסו את המלוכה בעולם בדיוק במקביל לחשמונאים. אז אם החשמונאים היו 103 שנה, ואחר כך בית הורדוס 103 שנה, ואז היה החורבן, אז 103 ועוד 103 זה 206, יוצא שהחשמונאים התחילו לשלוט 206 שנה לפני החורבן. עכשיו, כיוון שכאמור הרומאים זה מקביל לחשמונאים, אז גם הרומאים התחילו לשלוט 206 שנה לפני החורבן, זאת הברייתא השנייה, כאמור 206 שנה לפני החורבן. עכשיו נחזור אחורה לשליש התחתון של העמוד הקודם ונראה את המקור הראשון. המקור הראשון זה של רבי ישמעאל ברבי יוסי, שכשהוא חלה הוא אמר שאבא שלו אמר שהרומאים השתלטו 180 שנה לפני החורבן. אז איך רבי יוסי אומר שזה 206 ורבי ישמעאל ברבי יוסי אומר שזה 180 שנה לפני החורבן? אלא מכאן יוצא שיש פה שני שלבים שהפער ביניהם זה 26 שנה. כלומר, 206 שנה לפני החורבן זה מה שסיפרנו מקודם שהרומאים ניצחו את היוונים וזה היה במקביל לחשמונאים, ובשלב הזה הייתה ברית בין הרומאים ליהודים. לעומת זאת, הברייתא השנייה מתארת מה שקרה 26 שנה אחרי זה, 180 שנה לפני החורבן,
שאז הרומאים כאמור שינו את הכיוון שלהם והתחילו לשעבד את היהודים.
אז בינתיים ראינו שלושה שלבים בהיסטוריה. שלב ראשון זה כשהיוונים מנצחים את קליאופטרה, שלב שני 206 שנה לפני החורבן הם מנצחים את היוונים ובשלב הזה יש שלום עם היהודים, 26 שנה אחרי זה מתחילים לשעבד גם את היהודים.
בזה הגענו לשורה הרחבה הראשונה בתת עמוד א', אבל לפני שנמשיך נחזור אחורה ונשלים את מה שאמרנו ששמנו בסוגריים, וזה בערך הרבע התחתון של העמוד הקודם. אמרנו מקודם שרבי ישמעאל ברבי יוסי אמר שרומאים התחילו לשעבד את היהודים 180 שנה לפני החורבן, על זה כבר דיברנו, אבל הוא אמר שם עוד שני דברים שקרו ועכשיו נפרט עליהם. אז דבר אחד זה ש-80 שנה לפני החורבן חזל גזרו תומה על ארץ העמים ועל כלי זכוכית, לזה הגמרא לא מתייחסת, ודבר נוסף זה ש-40 שנה לפני החורבן הסנהדרין הגלתה את עצמה מבית המקדש עצמו וישבה מחוץ לבית המקדש. למה היא עשתה את זה? אז בהתחלה רב יצחק ברב דימי אומר שהיא עשתה את זה בשביל שהם לא יוכלו לדון בדיני כנסות. אבל את זה הגמרא דוחה, כי הרי גם הרבה שנים אחרי החורבן עדיין היו דנים דיני כנסות, כל עוד הדיינים הם דיינים סמוכים. מאיפה רואים את זה? מהסיפור על רבי יהודה בן בבא ששמח ממש במסירות נפש בפועל חמישה עסקנים, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, ורב אמר על זה שבזכות הסמיכה הזאת המשיכו לדון דיני כנסות בעם ישראל, והרי הסיפור הזה היה אחרי החורבן. אז הנה רואים שדנו דיני כנסות גם אחרי החורבן, אז ברור שדנו גם אם הסנהדרין לא נמצאים בתוך בית המקדש. אלא מסביר רב נחמן בר יצחק שהכוונה הייתה לא לדיני כנסות אלא לדיני נפשות, כי בשביל לדון דיני נפשות גם בשאר בתי הדין בארץ צריך שיהיו סנהדרין בבית המקדש. ולמה הם עשו את זה? כי בתקופה הזאת היו כל כך הרבה רציחות, ובמקביל בתקופה הזאת הסנהדרין גם איבדו את הסמכות המשפטית שלהם, אז הם אמרו כיוון שממילא אין לנו את היכולת לדון בדיני נפשות, עדיף שלא נשב בבית המקדש, וכך גם הלכתית לא נוכל לדון דיני נפשות. בכל אופן כל זה הובא כאן רק בסוגריים, הנושא העיקרי שלנו זה שהרומאים השתלטו 206 שנה לפני החורבן והשתעבדו בישראל 180 שנה לפני החורבן. זה מביא אותנו לשורה הרחבה הראשונה בעמוד א', כיוון שדיברנו עכשיו על שנת החורבן, הגמרא מביאה עכשיו שלוש סוגיות שקשורות לחישוב השנים אחרי החורבן. הסוגיה הראשונה זה שתי מימרות של רב פאפה, שהוא מביא לנו שיטה לעבור מסוג ספירה אחת של שנים לסוג ספירה אחרת. לפני שנביא ונבין את מה שרב פאפה עצמו אומר, נדגים קודם את מה שהוא עושה על שנים שיותר מוכרות לנו, כלומר על היחס בין התאריך העברי, כלומר שנים עם בריאת העולם, לבין מה שנקרא התאריך הלועזי. אנחנו עכשיו בתאריך העברי בשנת תש"ע, כלומר 5770 לבריאת העולם, ולהבדיל אנחנו בשנת 2010 לספירה הלועזית. מה הפער בין שתי הספירות? נעשה 5770 פחות 2010, זה יוצא 3760. אז נניח שיש אדם שזוכר מה הספירה הלועזית, אבל לא זוכר מה השנה העברית, כל מה שהוא צריך לעשות זה 2010 ועוד הפער, כלומר 3760, והוא יגיע לשנת 5770, ואותו דבר גם הפוך, אם מישהו יודע את השנה העברית ורוצה לדעת את הלועזית, הוא יעשה את השנה העברית פחות 3760, והוא יגיע לשנה הלועזית. זה שלב ראשון. שלב שני זה שנניח שבאמת כל אחד יודע באיזה מאה אנחנו אוחזים, כלומר בשנים העבריות אנשים יודעים שעכשיו 5700 ומשהו, הם רק לא יזכרו דווקא שזה 70, ואותו דבר בלועזיות, כל אחד יודע שעכשיו שנת 2000 ומשהו, רק לא תמיד הוא יזכור שעכשיו 2010. ממילא כיוון שהאלפים והמאיות ברורים, רק לא ברור העשרות והאחדות, אפשר לפשט קצת את החישוב, ואם אדם רוצה לעבור למשל מהלועזי לעברי, הוא לא צריך להוסיף 3760, אלא מספיק שהוא יתייחס רק לעשרות ולאחדות, והוא גם יוסיף רק את העשרות והאחדות, כלומר שהוא ייקח את ה-10 מ-2010 ויוסיף לזה את ה-60 מה-3760, והוא יגיע ל-70, והרי הוא כבר יודע שעכשיו 5700 ומשהו, רק לא זוכר וכמה, אז עכשיו יודע שזה ו-70, כלומר 5770 לבריאת העולם. זה מהלועזי לעברי, ואותו דבר כמובן הפוך, מהעברי לועזי מספיק להוריד 60, לא צריך להוריד את כל ה-3760. זה שלב שני, שתמיד הפער בעשרות ובאחדות יהיה 60 שנה. עכשיו השלב השלישי והאחרון של ההקדמה זה שכיוון שהפער זה 60 שנה, אז הפער בכיוון השני תמיד יהיה 40 שנה, כי הרי 60 ועוד 40 זה סוגר לנו 100. כלומר שאם אני רוצה לעבור היום מהעברי ללועזי, אז אמרנו שאפשר פשוט להוריד 60 שנה, אבל מצד שני אולי זה יותר פשוט להוסיף 40 שנה, כלומר לעשות 70 ועוד 40 שזה 110, אז עכשיו אני יודע שעכשיו 2010. זה בכיוון אחד, ואותו דבר גם בכיוון השני, מי שרוצה לעבור מהלועזי לעברי, אז הוא יכול לעשות 10 ועוד 60, אבל הוא גם יכול לעשות 10 פחות 40, שני הכיוונים יביאו אותו ל-70, וכך הוא ידע שעכשיו 5770 לבריאת העולם. כל זה היה הקדמה בשביל שנבין מה רב פאפה רוצה לומר לנו. רב פאפה גם כן נותן לנו שיטה לעבור בין שני סוגי תאריכים, אפשר לקרוא לזה במרכאות תאריך לועזי ותאריך עברי. כשאנחנו אומרים תאריך לועזי הכוונה למניין השטרות, עוד רגע נסביר מה זה. כשאנחנו אומרים תאריך עברי, רב פאפה מדבר על שני דברים, גם על ספירת השנים מחורבן בית המקדש השני, וגם על ספירת השנים משנת ה-4000 לבריאת העולם, עוד רגע נסביר למה. אז קודם נבין מה זה מניין השטרות ומה זה שנת ה-4000, ואז נראה את השיטה של רב פאפה. אז מניין השטרות זה איך שהיהודים היו מונים את השנים בבבל, ובכלל כל הגויים היו משתמשים בזה באזור, וזה מניין השנים מאז שיוון תפסו את המלוכה. מתי יוון השתלטו? אז כבר ראינו מקודם שיוון שלטו 180 שנה, אחרי זה בית חשמונאי 103, ואחרי זה הורדוס 103, אז אם נצרף את זה 180 ועוד 103 ועוד 103, יוצא שיוון התחילו למלוך 386 שנה לפני החורבן, אבל בשש שנים הראשונות זה לא היה רציני, הם רק שלטו באילם, לכן מניין השטרות מתחיל אחרי שש שנים, שזה 380 שנה לפני החורבן. אז הסברנו מה זה מניין השטרות, ואמרנו שרב פאפה ידבר על הפער בין מניין השטרות לבין שני מניינים אחרים. מניין אחד זה המניין מאז חורבן הבית, זה מובן מה זה, ומניין שני זה משנת ה-4000. מה מיוחד בשנת ה-4000? אז יש טענת באליהו שראינו אותו גם בפרק חלק בסנהדרין, שהזמן של העולם, כמו שאנחנו מכירים אותו, יהיה 6,000 שנה, 2,000 שנה ראשונות זה תוהו, כלומר שעדיין אין תורה, 2,000 שנה שניות זה תקופת התורה, גמרא מסבירה שזה לא מתחיל ממתן תורה, אלא מאברהם אבינו שמתחיל לקרב אנשים לקדוש ברוך הוא,
ו-2,000 שנה האחרונות, כלומר משנת ה-4,000 לבריאת העולם, זה התקופה שבה יש פוטנציאל להיות ימות המשיח, כמובן שזה עדיין תלוי בזכויות של עם ישראל. עכשיו, היו אנשים שהיו מונים כמה שנים עברו מאותה שנת 4,000, כשכל שנה כזאת היא בעצם שנה מבוזבזת שהגאולה יכלה לבוא ובעוונותינו היא לא הגיעה. אז זה המניין השני שעליו רב פאפה מדבר, נקרא לזה בשביל לפשט מניין הגאולה. עכשיו, מה הפער בין המניינים השונים? אז בין מניין השטרות למניין החורבן כבר אמרנו זה פער של 380 שנה. שנת 4,000 יוצאת 172 שנה אחרי החורבן, תראו רש"י איך מגיעים לזה. ממילא בין מניין השטרות לבין מניין הגאולה זה 380 שנה, ועוד 172 שנה זה 552 שנה. אז שוב, בין השטרות לבין מניין החורבן זה 380, בין השטרות לבין מניין הגאולה זה 552. אז עד כאן הנתונים, ועכשיו אומר רב פאפה כך, אם יש אדם שיודע את מניין השטרות ורוצה לדעת את שני המניינים האחרים, אז כמו שעשינו מקודם לגבי המעבר מתאריך לועזי לתאריך עברי, כל מה שהוא צריך לעשות זה להוסיף את הפער. כלומר, בשביל להגיע למניין החורבן הוא צריך להוסיף 380 שנה, ובשביל להגיע למניין של הגאולה הוא צריך להוסיף 552 שנה.
אבל כמו שאמרנו מקודם, אפשר לפשט את זה ולא לספור את הכל, אלא רק את העשרות ואת האחדות. ולכן בשביל מניין החורבן מספיק שהוא יוסיף 80, ולמניין הגאולה מספיק שהוא יוסיף 52, וגם כמו שאמרנו מקודם, לא חייבים להוסיף, אפשר גם להוריד את ההפוך, כלומר במקום להוסיף 80 להוריד 20, במקום להוסיף 52 להוריד 48. זה אם מישהו יודע את מניין השטרות ורוצה לדעת את מניין החורבן או מניין הגאולה, ואותו דבר גם הפוך, אם מישהו רוצה להגיע ממניין החורבן או ממניין הגאולה למניין השטרות, אז ממניין החורבן הוא יכול או להוריד 80 או להוסיף 20, וממניין הגאולה הוא יכול או להוריד 52 או להוסיף 48. ובזה סיימנו שתי המאמרות של רב פאפה, הערכנו בהקדמה בשביל להבין אותם במושגים שלנו, וקיצרנו קצת ביישום של רב פאפה עצמו, אני מקווה שבכל זאת זה היה מובן. זה מביא אותנו לשורה הרביעית בעמוד ב', יש פה עוד שתי סוגיות שקשורות לחישובי תאריכים אחרי החורבן. סוגיה אחת נראה היום וסוגיה שנייה נראה כבר מחר. הסוגיה שנראה עכשיו עוסקת בחישוב שנת השמיטה. כלומר, אדם שרוצה לדעת מתי הייתה שנת שמיטה ובאיזה שנה הוא נמצא אחרי שנת השמיטה, יש לו דרך מאוד פשוטה לברר את זה. אם הוא יודע על איזושהי שנת שמיטה בדיוק לפני כמה שנים היא הייתה, אז הוא יחשב כמה סטים של 7 שנים מלאות עברו מהשנה שאחרי אותה שנת שמיטה, כך הוא ידע כמה שמיטות עברו, והשארית שתישאר לו זה ייתן לו את מספר השנים שהוא נמצא עכשיו אחרי השמיטה האחרונה. עכשיו, על פי העיקרון הזה, אומר רב הונא ברי דרבי יהושע, יש לנו שיטה לחשב תמיד את שנת השמיטה. הרי יש את מניין החורבן, אז אנחנו יודעים כמה שנים עברו מאז חורבן בית המקדש, ואנחנו יודעים שבית המקדש חרב בשנה הראשונה שאחרי שנת השמיטה, ושמניין החורבן התחיל בשנה שאחר כך. אז ממילא חישוב שנת השמיטה זה מאוד פשוט. למשל, אם עכשיו שנת 475 למניין החורבן, אז אנחנו יודעים שבדיוק לפני 475 שנה זה היה השנה השנייה שאחרי השמיטה. ממילא אם נוסיף לזה עוד שנה, אז אנחנו יודעים עכשיו שלפני 476 שנה היה השנה הראשונה אחרי השמיטה, אז נחלק את 476 ל-7, נגיע בדיוק ל-68, כלומר שעכשיו אנחנו בשנת השמיטה ה-68 מאז החורבן. זה כשזה יוצא עגול. עכשיו ניקח דוגמה אחרת, למשל 479, גם כאן נוסיף לזה שנה אחת, 480 חלקי 7 זה 68 ושארית של 4, אז עכשיו אנחנו יודעים שאנחנו בשנה הרביעית שאחרי שנת השמיטה. זה העיקרון של החישוב, הוא מאוד פשוט, אבל כמו שראינו מקודם, תמיד אנחנו מנסים לפשט חישובים, ולכן רב הונא ברי דרבי יהושע נותן לנו שיטה פשוטה יותר. בואו ניקח את המספר 480, נחלק אותו לשני חלקים, ונחשב את מספר השמיטות לכל חלק בנפרד. לאיזה שני חלקים נחלק? למאיות ולעשרות ואחדות. את טמאיות זה מאוד קל לחשב, כי הרי בכל 49 שנה יש 7 שמיטות בדיוק, ממילא בכל 100 שנה יש 14 שמיטות ושארית של 2. יוצא שבכל 100 שנים תמיד יהיה לנו שארית של 2, אז בכל 100 שנים התקדמנו בשתי שנות שמיטה. זה לגבי המאיות, לגבי עשרות ואחדות את זה כן נאלץ לחלק ל7. אז נעשה את זה בדוגמה שלנו של 480, יש לנו את 400 שזה 4 מאיות, ובכל מאיה אמרנו שיש 2 שארית, אז ב4 מאיות יש 4 כפול 2 שארית, כלומר 8 שנות שמיטה. עכשיו נחלק את ה-80, 80 חלקי 7 זה 11 עם שארית 3, אז יש לנו שארית של 8 ושארית של 3, נחבר את שניהם, יש לנו שארית של 11, בתוך 11 שנים נכנסת שמיטה שלמה אחת ושארית של 4, כלומר 7 ועוד 4 זה 11. ממילא הגענו לאותה תוצאה כמו מקודם, שיש לנו שארית של 4, כלומר שעכשיו אנחנו בשנה הרביעית אחרי שנת השמיטה. אז זה השיטה לפישוט החישוב של רבון הברד הרב יהושע בשביל לברר את שנת השמיטה על פי מניין החורבן. ובזה הגענו לקצת מתחת לאמצע עמוד ב', לסיום נראה עוד קטע קצר של לגדת שקשור למניין החורבן, ובזה נסיים. למדנו הרבה בפרק חלק של סנהדרין על חישובים שונים של הקץ, כלומר תאריכים מסוימים שבאמת הציפייה מיוחדת לזה שהמשיח יבוא. הסברנו אז שגם התאריכים אלו זה רק פוטנציאל, ולכן אי אפשר להתפלות אם המשיח בכל זאת לא מגיע. בכל אופן ענייננו, אחד מהתאריכים שמוזכרים שם בסנהדרין בצדיק זין עמוד ב' זה שהמשיח יבוא אחרי 85 יובלות. 85 יובלות יוצא 4200, ושם יש ספק האם הכוונה שהוא יבוא בתחילת היובל ה-86, כלומר בשנת 4201, או שהכוונה שהוא יבוא מתישהו באמצע היובל או בסוף היובל. בכל אופן כאן הגמרא מביאה שני תאריכים שמדברים על זה שיעבור רוב היובל ואז הוא יבוא. כמה זה רוב היובל? רבי חנין אומר שזה יהיה באזור שנת ה-28 של היובל, ואילו ברייטה אומרת שזה יהיה באזור השנה ה-31 של היובל. מעבר לזה שיש הבדל של 3 שנים בין הברייטה לרבי חנינה, יש גם הבדל בניסוח. הברייטה השתמשה בשנים מאז בריאת העולם, כלומר 4231, ואילו רבי חנינה, שזה הקשר לסוגיה שלנו, השתמש במניין שנות החורבן, כלומר הוא אמר שנת 400, שאם נתרגם את זה למניין מבריאת העולם, זה יוצא 4228. עכשיו בשביל להדגיש עד כמה האמונה הזאת חזקה, גם רבי חנינה וגם הברייטה אומרים שבאזור התקופה הזאת לא כדאי לקנות קרקעות בישראל אפילו במחירים מצחיקים, כי ברגע שהגאולה תבוא וכל עם ישראל יעלו לארץ, אז לא תהיה משמעות למה שאנשים קנו, אלא כל אחד יקבל את נחלת אבותיו, לכן לא כדאי לקנות. ובזה הגענו ממש לשורה האחרונה בעמוד ב', יש לנו עוד סוגיה אחת שקשורה לתאריכים, אבל את זה נראה כבר מחר, נחזור על מה שראינו היום. התחלנו את השיעור עם מה זה חג הכרטיסים של הרומאים, שזה החג שבו הם תפסו את המלוכה בשלב השני, כלומר בשלב הראשון הם ניצחו את קליאופטרה, בשלב השני הם ניצחו את יוון, וזה מה שנקרא חג הכרטיסים. הם ניצחו את יוון רק בזכות השיתוף פעולה עם היהודים, שבדיוק גם כן נלחמו ביוון. 26 שנה הם שמרו על נאמנות ליהודים, אבל אחרי זה הם שינו את היחס בעקבות הפסוק יעבור נא אדוני לפני עבדו. הבאנו הוכחה לאותם 26 שנה מזה שבברייתא אחת כתוב שמלכו 206 שנה לפני החורבן, ואילו רבי ישמעאל ברבי יוסי אמר שמלכו רק 180 שנה לפני החורבן, ובאמת הכוונה שלו שמאז הם התחילו לשעבד את היהודים. אחרי זה, אגב זה, דיברנו על כמה עניינים שקשורים למניין החורבן. רב פאפה הביא לנו שיטה איך לעבור ממניין השטרות, שזה מתחיל 380 שנה לפני החורבן, למניין החורבן, שזה בחורבן כמובן, ולמניין הגאולה, שזה בשנת 172 לחורבן. אז השיטה שלו מורכבת משני דברים, קודם כל שבמקום להוסיף או להוריד את כל הפער, אפשר להתייחס רק לעשרות ולאחדות. וממילא, דבר נוסף זה שאפשר ללכת בשני הכיוונים, כלומר אפשר להוסיף 20 במקום להוריד 80 ולהפך, ואותו דבר עם 52 ו-48. דבר נוסף בהקשר למניין החורבן זה חישוב שנות השמיטה, אפשר לחשב אותם אם מוסיפים שנה למניין החורבן, מחלקים ב7 והשארית זה השנים מאז השמיטה האחרונה. בשביל לפשט, רב הונא ברדא רב יהושע אמר שבכל 100 שנה יש 2 שנים שארית. לסיום ראינו שבאזור של שנת 4228 או 31 זה היה שנה של חישוב הקץ, ובתקופה הזאת לא היה כדאי לקנות קרקעות, כי ממילא כולם יעלו לארץ ישראל ויקבלו את נחלת אבותם כל טוב.